ייחוד בזה שאישיות שיש לנו איתו סיפור גדול, מכירים בכמה וכמה זוויות, והתורה עצמה מכנה אותו בכמה שמות, ואף על פי כן יש בו כמה וכמה נתונים סתומים. כך גם תחילת הופעתו בתורה. בתורה מתחילים ולכהן מדיין שבע בנות. אין לו שם. מדברים על הצד המקצועי שלו, על המעמד החברתי שלו. ומספרים על הבנות שלו. ואחר כך, בצורה השוטפת של הסיפור, ותבונה אל רואל אביהן. אז לכאורה פשוט, כאן פרשה התורה את מה שהסתמה בשני פסוקים קודם. קודם דיברה על המעמד החברתי, הדתי שלו, הקהילתי. ועכשיו היא אומרת שקראו לו רואל. בסדר. והיא אומר אל בנותיו, אז הוא מדבר עם הבנות, אז לכאורה פשוט שם הבנות שלו. ולקראת הסיום, עוד פעם סותמים, ויואל משה לשבת את האיש. נו, עכשיו כבר אפשר היה לומר, או ויואל משה לשבת את רואל, או ויואל משה לשבת עם כהן מדיין, הרי תינך בתחילה ידעת שסתום, אבל עכשיו הרי אתה יודע, כבר פרשו לך את הסתום. אז הנה תחילתה של הפרשה בסתימות ולכהן מדיין, וסיומה בשם סתום כזה איש. היה לנו כבר כמה דוגמאות של אישים סתומים. בהמשך הסיפור, כתוב לכאורה מפורש, ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין. אז כאן כבר בא כהן מדיין, בא כאן גם הצד הנוסף, מה שהתחיל לכתחילה בצורה סתומה, ואחר כך בא שמו המפורש, יתרו. נו, אז מיד אנחנו שואלים, רגע, זה זהה עם רעואל? לכאורה כן. טוב, פעם כך. טוב, את השאלה למה פעם מכנים אותו ככה ופעם ככה. לא מספיק, בא פרק נוסף, וילך משה וישוב אל יתר חותנו. אז יש לו יתר, יתרו, אפשר כבר איכשהו לקיים את זה. בתוך כל הדברים, וכבר דיברנו על פרשת ספרי סדרי הייחוס של שלוש השבטים הראשונים בפרשת וארא, אז שם גם כתוב איזה דבר שאיכשהו יש לו קשר לפרשה, אבל קודם נראה אותו כמות שהוא, ולעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, ותלת לו את פנחס. לא בכל רשימת היחס יש שם מי היו הנשים של הגברים המנויים ברשימת היחס הזאת. אז על אלעזר כתוב, מה כתוב? לא כתוב לקח את פלונית לאישה. כתוב שהיו בנות, והבנות היו של פוטיאל, אנחנו לא יודעים שום דבר על השם פוטיאל הזה, ומתוך הבנות הללו של פוטיאל, שאנחנו לא יודעים מי הפוטיאל, וגם גם גרנו לו את השם של הבנות, לקח אלעזר ונולד פנחס. טוב. פעם נוספת בפרשה שלנו, כאן מופיע עוד פעם השם עם המקצוע, יתרו, כהן מדיין, חותן משה. וחוזר פעם נוספת, יתרו חותן משה, ויבוא יתרון חותן משה, ובנה ואשתו, שאלה. אז בינתיים יש לנו את רעואל, ואת יתרו, ואת יתר. מדבר בא פרשה נוספת. ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני חותן משה. רגע, אז מי הוא חותן משה? חותן משה הוא רעואל, לפי מה שמופיע בהתחלה. ואז חובב הוא גיסו של משה. מצד שני, אנחנו הרי יודעים שיתרו הוא חותן משה. אז בא פה איזה סיפור של חובב. בסדר? אצלנו בפרשה, וזה כמובן בעיה שאנחנו לא עומדים בה עכשיו, לקראת מתן תורה כתוב, וישלח משה את יתרו וילך לו אל ארצו. ופה, ומתי בדיוק הפרשה הזאת באה, לא כתוב, אז הוא מנהל איתו איזה דיון, והוא מנסה להגיד לו, כדאי שאתה תתלווה אלינו, אנחנו זקוקים להדרכה שלך. ספר שופטים, פעם נוספת, אבל בשם נוסף, ובני קיני חותן משה, את חותן משה אנחנו מכירים, ראינו כמה וכמה פעמים, בשם חדש, ובני קיני חותן משה. יש כמובן עוד כמה פעמים בברכת בלעם, אבל לא נדבר על זה עכשיו. אז אנחנו שומעים את עיר התמרים, מסורת חז"ל גם הכניסה את העניין פה. ואילו כשמגיעים ערב המלחמה עם סיסרא לצורך מה שעתיד אחר כך להיות עם יעל, אז כתוב וחבר הקיני. הטיבו של חבר הקיני, לקיני הזה נפרד מקיים, מבני חובב חותן משה, כמה שמות, שעם כל אחד יש לנו איזה מגע, אבל כשאתה רואה את זה בצורה קבוצתית, לא כל כך ברור איך זה פה מסתדר ביחד. ופעם נוספת, ויאמר שאול אל הקיני, ואנחנו מכירים אותם כבר מהפעמים הקודמות, שוב, זה ערב היסר הקיני מתוך המלאק, זה על הצדדים הגיאוגרפיים איפה הם מפוזרים. אז האמת היא שרק כשרואים את הטור הזה, ומסתכלים ברשימה כפי שמופיעה בתנ״ך, רואים שהצורה שבה התנ״ך מספר על הדברים, היא עצמה כבר מזמנת בעיה. ראוול, חובב, יתר, וקיני, וחבר הקיני, איך זה פשוט מסתדר מבחינה עובדתית? אז יש בדברי הראשונים, אחר כך נראה גם במקורות חז"ל, התייחסות לעניין הזה. ולכן מדיין שבע בנות. לא יזכיר הכתוב שמו. אז הרמב"ן מיד הרגיש. כי איננו ידוע. אם היה כתוב, אז היית יודע מה זה? נניח שהיה כתוב, ולרואל שבע בנות. מי רואל? מה רואל? איננו יודעים. אבל כשאומרים את המקצוע שלו, כי אינו ידוע רק מן הכינוי שהוא נכבד בכהונתו. אז על פי זה אנחנו כבר מבינים גם את המעמד החברתי שלו, ואנחנו יכולים אחר כך להבין באיזה משבצת התברג משה. והוא יתרו, כי אחרי התחתן במשה, כתוב וישוב אל יתרו יתר חותנו, ושם כתוב ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ואז מתעוררת הבעיה מה היחס בין יתר לבין יתרו. אומר הרמב"ן, הוו הזאת מוכרת לנו, כמו אליה ואליהו, ירמיה וירמיהו. אז ממילא יתר ויתרו זאת לא בעיה, קיצור השם. ואחרי שנתגייר, וכאן אנחנו יכולים קצת להבין את מה שמסופר בפרשה שלנו ביחס אל מה שכתוב בפרשת בעלותך, ואחרי שנתגייר נקרא חובב. דכתיב מבני חובב חותן משה. הרמב"ן אומר סברה, כי דרך כל המתייהדים לקרוא להם שם אחר בישראל, אפשר להבין מדוע השם הזה, שם שנוסף לו לאחר גירותו. והוא בן ראואל, כי ככה הרמב"ן למד פשט, דכתיב היומר משה לחובב בן ראואל המדייני. ומה שאמר בכאן ותבונה אל ראואל אביהם, אז הוא אמר כי שיטתו של רש"י בעקבות חז"ל, הוא אבי אבי אביהם. כמו אלוהי אבי אברהם, למרות שיעקב אומר את זה, ואברהם לא היה אבי, נבוכדנצר אבוי, וכן הידעתם את לבן בן נחור, לבן היה בן בתואל, ונחור היה סבא, וכן הוא מפיבושת בן שאול, כידוע, ורבים כן, והיה זה. עכשיו הרמב"ן אומר, סברה יפה, כל כך נחמדה. הסברה הזאת לא יכולה לפרנס את הדוגמאות האחרות. נניח לבן בן נחור, אתה יכול להגיד, כי בתואל סולק מן הזירה. אבל אלוהי אבי אברהם, מה הוא אמר את זה? גם אפשר לדחוק. פה אמר הרמב"ן סברה. והיה זה, כי הכהן לא יימצא בבית, כי היה נטרד בכיהונו בבית אלוהיו. הוא היה מושא כל היום. אז בדרך הטבע, מי היה הבייביסיטר הזה? הסבא. כל היום הבנות היו באות הביתה, אז היו פוגשות את סבא, אבא היה משכים לקום, מאחר לבוא בבית, אז הסבא הכיר אותה, אז כשהם אמרו אל רואה לבין, בדרך הטבע, הסבא הכין להם את הכל, כי היה מטרד בכיהונו בבית אלוהיו, ותבונה אל הזקן. סברה יפה. אלא כאן זה כאילו הרמב"ן רמז, בלכהן מדיין אין רק איזה זיהוי שבלי זה לא היינו מסתרבים, אלא כאן רמוז. למה ראואל הוא אביין, למרות שהוא הסבא, כי הכהונה שלו גרמה לדבר הזה. ויתכן כי ויואל משה לשבת את האיש, הרמב"ן הרגיש עוד פעם מה זה ויואל משה לשבת את האיש, נו, עכשיו יכולת כבר לומר, או ראואל או כהן מדיין או משהו, הוא הכהן הנזכר למעלה, לכהן מדיין. זאת אומרת, הפרשה פתחה בסתום וסיימה בסתום, ובאמצע הביאה לנו נתונים שבעזרתם אנחנו יכולים לפענח את הסתום הזה. כי הוא שנתן לו ציפורה ביתו, כי הסבא לא היה רשאי כל כך. נכון, הסבא הוא סבא, אבל כשזה מגיע לשידוחים, אז הסבא מכובד, יזמין אותו למסיבת האירוסין, אבל את הרשות צריך אבא לתת. אז הוא האיש, טוב כך. בכיוון הזה עלה גם הרשב"ם, בעקבות חז"ל, ראואל אבי אביין, אם כן שם אביהם יתרו, וחובה בן ראואל אמור לפניהם פרשת בעלותך ויום משה לחובה בן ראואל, הוא חובה הוא יתרו, ואם ראואל הוא יתרו, אם כן בן יתרו היה חובה. ומה שכתוב בנביאים, מבני חובה חותן משה, מוכיח שחובה הוא יתרו, שבכל מקום שמזכיר חותן משה, מזכיר יתרו. השיטה הרגילה ברג'ון. אבן עזרא מפתיע. יתרו חותנו, לפי דעתי שהוא אחי ציפורה. באמת ציפורה הייתה ביתו של ראואל, ויתרו היה בנו של ראואל, כאשר אפרש. איפה אפרש? במדבר. במדבר כתוב כך, מצאנו שציפורה היא בת ראואל, כי כן כתוב, הייתן את ציפורה ביתו, ועוד, להשקות צון אביהם, אל ראואל אביהם, והנה חובב הוא בן ראואל, והנה הוא אחי ציפורה. ולפי שיקול הדעת שהוא יתרו, בעבור חנותינו במדבר, ואמר על דבר יתרו כאשר בא אל המדבר אשר הוא חונה שם, ואם איתן הטוען, כי הכתוב אמר על יתרו, חותן משה, יש להשיב, אבן עזרא דקדקן, כי דרך המקרא לקרוא אבי הנערה ואחי החותן, דבר שלא מצאנו לו פרט לכאן, והעד, מאיפה הוא אומר שיש עוד, חותן אפשר לקרוא גם לגיס וגם לאבי הנערה. והעד לחובב בן ראואל המדייני חותן משה, וכבר נתברר שחובב אחי ציפורה וקראו חותן משה. ואם אמר אין חותן משה דבק עם חובב רק עם ראואל, התשובה מבני חובב חותן משה, ורבים אמרו שחובב הוא יתרו והוא אבי ציפורה. חזל וראואל היה זקנה, ואמר הכתוב אל ראואל אביין כאשר אמר יעקב אלוהי אבי אברהם הרמב"ן, ואמר הכתוב ביתו כאשר אמר על בן שצר שהוא בן נבוכתב ובן בנו. וחכמינו אמרו שבעה שמות היו לו ליתרו ושבעים פנים לתורה. אז אבן עזרא סיים את המערכה הזאת בכאין מליצה, אבל מליצה שמסבירה את עמדתו. כשהוא אמר, יש מסורת חז"ל ששבע שמות היו לו ליתרו. לפי זה, ראואל זהה עם חובב, עם כל הסיפור הזה, אם אנחנו נפרש ששבעה שמות היו לי ליתרו, הכוונה היא לממוקד באישיות הזאת, אז איך זה הולך עם מה שאני אמרתי? אמר אבן עזרא 70 פנים לתורה. ב-70 לפנים לתורה סיפק אבן עזרא את הלגיטימציה, איך אני יכול להגיד נגד מסורת חז"ל. וזה לא עומד בסתירה. מסורת חז"ל אמרה כך, עכשיו אתה יכול לשאול, אבל איך היה באמת? כשאנחנו אומרים את השאלה הילדותית הזאת באמת, אנחנו מתכוונים, איך היה בפועל? מספר תעודת הזהות. הוא היה. מה היה כתוב בשם הפרטי? היו עם שבע שמות. איך קראו לו לתורה? יאי מוי! שמה ארוכה? איך זה עבד שם? או שאם אתה אומר שבעים לפנים לתורה, מתכוון לבית זה, אומר, הפשט הוא כמו שאני אומר. מפני שחותן יש לו הוראה כזאת וכזאת. אלא בשבעים פנים לתורה יש איזה מסר, יש איזה רעיון, הוא רעיון שחזל קיפלו אותו, ואז לא מעניין אותי איך היה באמת. מה שאנחנו מכירים וראינו את זה כבר כמה פעמים, תופעה של עיבוי האישיות. זאת האמת. אכפת לך איך זה היה? האמת היא איך שחזל ראו את זה. ואל תשאל אותי איך זה היה באמת. באמת זו שאלה ילדותית. כי אם אמרו הוא, 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 התכוונו שישנם פה בחינות. וזה בדיוק הלב של הסוגיה שלנו. הרמב"ן בקטע אחר לגמרי סיפק לנו גם כן איזה כלל חשוב מאוד בסוגיה שאנחנו עומדים. ויקח אהרון את אלישבע בת אמינדב ואחות נחשון, כאשר הזכיר אם הנביאים לכבודם, שדיבר על יוכבד, ולומר שהיא בת לוי, בת איש צדיק, ונרמה שנעשה בנס, שילדה בגיל מאוחר, כן הזכיר אם הכהונה את אלישבע, שהיא מיוחסת מזרע המלוכה, אחות הנשיא הגדול, והזכיר אמו של פנחס, אמו של פנחס היא גברת מאוד אנונימית מבנות פוטיאל, שהוא גם כן כהן, למה? התייחד לדבר שזכה בה בעצמו, זה אנחנו כבר מכירים מהסוף. ואם היה זה שם פוטיאל, שם אינו נדרש, מה טעם להזכיר שם אדם לא ידענו מיהו? כשאנחנו קוראים בתורה פוטיאל, ואנחנו לפני הקריאה ואחרי הקריאה, אותו דבר, לא יודעים מה זה פוטיאל בהתחלה, לא יודעים מה זה פוטיאל בסוף. אומר הרמב"ן, לא יכול להיות שהתורה תקרא בשם, ואנחנו לא נדע להגיד על האיש הזה כלום. אנחנו יכולים במקרה הטוב להגיד שהיה חמיף של פנחס. היה הסבא של פנחס. אז מה? חמיף של אלעזר. נו, אז מה זה? אמר הרמב"ן, אם כתוב פה, זאת אומרת, אם אתה שואל, מה הניע את חז"ל לדרוש, מה הלגיטימציה של חז"ל לדבר על זה, אומר הרמב"ן, הדבר הפשוט, עם השכל הישר, שאם זה כתוב בתורה, התורה מתכוונת משהו להורות בזה. ואם זה נשאר אנונימי, מה טיבו של העניין, מה טעם להזכיר שם אדם לא ידענו מיהו. ולכן אמרו רבותינו, שהוא מזרע יוסף שפטפט ביצרו, ומזרע יתרו שפיתם עגלים לעבודת כוכבים, והוזכר לשבח שזכו בצדקתם לכהונת עולם. אז חז"ל אמרו לדרשה הזאת. הרמב"ן אבל כאן מספק לנו את הכיוון, למה בכלל שייכים לדרוש. ואחרי כל היסודות הלא אמר על דרך הדרש, על דרך הפשט, נאמר שהכתובים מזכירים במלאכים שמות אמותם, גם אם אנחנו לא יודעים שום דבר על האמא, ושם אמו מאחה בת אבי שלום, ושם אמו עזובה בת שלחי, וכן כולם. אז אתה שואל, למה כתוב פה שפנחס מתייחס לפוטיאל? מכיוון שזה הדרך, שכשמציינים אישיות מיוחדת במינה במקרה הזה של מלוכה, אז מציינים גם את הסבא פוטיאל. או שהיה פוטיאל נכבד וידוע בדורו והזכירו לשבח. אמר הרמב"ן, מזה שזה כתוב זה ברור שהוא ידוע. אלא מה אנחנו לא יודעים? אז כמובן שהרמב"ן הזה הוא קצת צריך הסבר. הרי לפני רגע הוא אמר שאם אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, לא יזכירו אותו. אלא מה שהיה יודע בתורה, אז לפי זה כל הרשימה כולה יכולה להיות, ואנחנו לא יודעים מה זה. ואמר הכתוב, מבנות פוטיאל. זה עוד יותר קשה. אתה רוצה לדבר על אישיות מסוימת, אז אתה לא זו בלבד שאתה מסתיר את האבא שלה, שאני לא יודע עליו שום דבר, אתה גם מסתיר את הגברת עצמה. אינני יודע בכלל כמה בנות היו לפוטיאל, נו תעשה חידה. מבנות פוטיאל, מי זאת? אשתו של אלעזר. איך אני יכול לדעת? ולא אמר בת פוטיאל, כי היו לו בנות רבות והוא בחר מהן אחת. או שלא הייתה ביתו, אבל בת ביתו מתייחס איתם למעלתו, ועל כן לא הזכיר שמה. מכל הקושיות האלה של הרמב"ן, מרגישים שהרמב"ן הרגיש שחסר פה משהו בזה. ובערך בכיוון הזה, יש באבן עזרא. ואלעזר, הזכיר אשת אלעזר בעבור כבוד פנחס, כי לא ניתנה הכהונה לעולם על הדרך של הרמב"ן, גם אם הכהונה ניתנה בעוד 40 שנה. על כן, מדרך הסברה, פוטיאל היה מבני ישראל, כי אם הוא זכה שיהיה לו נכד, כהן גדול כזה, ולא ידענו טעם פוטיאל, כאשר לא ידענו טעם למישאל. זאת אומרת, כאן הרמב"ן, אבן עזרא, דן על ההוראה המשמעותית של השמות האלה. וכל שמות הנזכרים כמו אהרון, מה שהמחקר החדש מנסה למצוא כל מיני הוראות לשמות ביחס לתרבות שגדלו, אם זה שמות מושאלים או שמות כאלה, אומר אבן עזרא, אין, אנחנו יודעים לדעת. אבל בוודאי שהיו תכנים, כשאמרו כי מהשם שילטי הוא אז ידעו, והוא מביא דוגמה. ולולי נכתב מעשה משה, לא היינו יודעים למה נקרא כן. אז נניח שלא היינו יודעים את ההנמקה כי מן המים משיתיו. אז היינו מושכים בכתפיים ואומרים משה, משה. אז במקרה של משה אנחנו יודעים. במקרה של פוטיאל, במקרה של אהרון, אין אנחנו יודעים. אז הוא אומר, זה היה כנראה איש, כנראה נכבד מכל הסיטואציה של המשפחה האריסטוקרטית הזאת, אבל אנחנו לא יודעים לפרש את השם. והרשי הזה הביא את הגמרא שראינו, מזרע יתרו שפיתה מגלים לעבודת אלילים, ופיתה מגלים זה סתם, זה מילא שיקריב כבר יקריב, הוא לא הסתפק ביקריב, והוא עשה הכנות גדולות לעבוד לזורע הזאת. הוא לקח עגלים ופיתם אותם כדי שיהיה קורבן שמן ודשן. אז זה מין גנאי כזה, מילא עשה עבודה זרה. עשה הכנות גדולות שעבודה זרה תהיה משובחת. ומזרע יוסף בכיוון ההפוך שפיטפט ביצרו. אז יש לנו פה גם עריות וגם עבודה זרה. זה בספרי חכמים. רצה לומר שאביו, איך היחס אם נקיים את שני הדברים? למרות שבגמרא זה יש כמה מנדאמרים, אם רשי הביא אותם, אז זאת אומרת שהוא אמר למעשה, אילן היחס של פנחס מתייחס גם ליתרו וגם ליוסף. שאביו היה משבטו של יוסף ואימו הייתה מזרע יתרו או להפך. ודי כי, מאיפה עמדו על כך? מדכתיב פוטיאל ביוד, דמשמע לשון רבים. אינמי מדכתיב מבנות, דמשמע נמי לשון רבים. רצה לומר שייחסו בשביל שני ייחוסים. בפוטיאל או מבנות רמוז שהבנות הללו יש להם שני מרכיבים. יש להם, אמנם הבת היא אחת, אבל יש בבת הזאת הרכבה גם של יוסף וגם של יתרו. ואין להקשות דיל מהשם אדם ששמו פוטיאל. יש לומר, מדידי, מדכתיב ויקח אהרון את אלישבע בת נדב אחות נחשון, שמה מינה דבא כתוב ליחסם. החינה מפוטיאל בא ליחסו, ואם ליחסו, אז אתה צריך לדעת מי זה. בתורה תמימה, כתב הערה חשובה. ייתכן, דלכן ראה לנכון, לדרוש שם זה בכלל, משום דזולת פעם זו לא נזכר זה השם בכל התנך. וכך דרך חז"ל לדרוש שם מצוין שלא יכפל שמו במקום אחר. אז בעל התורה תמימה סיפק לנו עוד כלל בפרשיות שלנו. כמה וכמה סיבות של חז"ל לדרוש שמות אנונימיים. סתום במקרא, אחד הדברים שמגרה אותו, מילא שם, זה סברה ישרה, מילא שם שמופיע כמה פעמים, אז אתה אומר, טוב, אני מכיר אותו כבר, אז ככה, ככה. אבל שם מיוחד במינו, שרק פעם אחת נזכר, אז בכלל אין לי חוט בכלל לתפוס מהו. הוא אומר, מה שמגרה פה בשם פוטיאל, אז אחרים אמרו בגלל הייחוס, בגלל... הוא אומר, זה שם יחידי. שם יחידי צריך לשאול, השם היחידי הזה, מה הוא בא ללמד? וזה הכלל, כך הוא ננסה לכלול כלל כזה. כשבא שם פעם אחת, אז מעצם הצוותו הוא אומר, דורשי, יש פה משהו, יש פה איזה איתות. רש"י בראש הפרשה שלנו הרגיש בכל המקורות הללו ואיך מסתדרים. רש"י שבע שמות נקראו לו, ורש"י מפרט אותם בשם המחילתא. ראואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל. וראינו את כל המקורות בתנ"ך. אז רש"י לא הסתפק. ורש"י מצטט הסברים לחלק מן השמות. יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה, ואתה תחזה. וזה לא כמו שחושבים בטעות, שיתר, זה שיתר פרשה בתורה, זה פרשת יתרו. כשאנחנו קוראים פרשה בלשוננו, זוהי פרשה שזה המנהג לאחר שנקבע ששמחת תורה היא סיום התורה, אז יש פרשיות התורה. זה מה שנקרא בצורה יותר מדויקת סדרה. זה אלם בלשון הרשב"ם בראש פרשת ויחי, זה מנהג הקהילות שקבעו את החלוקה הזאת לפרשיות. בדברי חז"ל פרשה זה עניין בדרך כלל נרדף לפרשיות פתוחות וסתומות, שזוהי חלוקה מסיני. גם כאן, כשאתה אומר למה נקרא שמו יתר, שיתר פרשה בתורה, הכוונה היא לא לפרשת יתרו הקרויה בפינו, אלא לפרשת ואתה תחזה, דהיינו על מינוי השופטים. מה שאנחנו אומרים שכאמור פרשת מתן תורה ועשרת הדיברות פרשת יתרו, זאת לא הפרשה שהם מתכוונים, היתר. מה פירוש יתר? בגללו, בגלל ההצעה שלו, נוסד עוד דבר אחד בתורה. יתרו נקרא לכשנתגייר, וקיים המצוות הוסיפו לו עוד אחת על שמו. ראינו שהרמב"ן נוסיף פה המתקה, כדרך כל המתייהדים. חובב שחיבב את התורה, וחובב הוא יתרו שנאמר מבני חובב חותן משה. ויש אומרים, ראואל אביו של יתרו היה. ומה הוא אומר? נגד מה שכתוב שבע שמות, ומה הוא אומר בתבון על רואה לאביין, שהתינוקות קוראים לאבי אבין אבא, דיינו שש שמות היו לו. הרשי הזה צריך חתיכת ההסבר. במקורות שרשי שאב מהם, מופיע הסבר לכל שבע שמות. ראה אל, כל כך יפה, כל כך נחמד. וכיו יצאו בזה עוד הסברים. אז אחת מן השתיים. אם רשי ציטט את אותם המקורות כשמזכירים את שבע השמות ואחר כך יש פירוט, אז או שרשי לא היה מביא בכלל פירוט או שהיה מביא את הפירוט כולו. למה הוא עשה פה את הסלקציה הזאת? על זה אמרו המפרשים, אז יש במערל, כי שני שמות מובהקים היו לו והשאר לא היו מובהקים. זאת אומרת שהשמות הללו של יתרו וחובב הם המובהקים, יתר זה מין שם כזה שבא, אז לכן ראה שם. אבל אביו של הבית יוסף, אבי יצחק קארו, יש לו פירוש, וכאן פירש רק הגים, אני חושב ככה, לא ראיתי את זה בפנים, וכאן פירש רק שלושה, יתר, יתרו וחובב, בעבור שהיו מיוחדים בחיבוב התורה והמצוות. וזה נראה יפה מאוד. הרי רשי, אם רשי היה כותב את רשימת שבע השמות במקום אחר, היית שם צריך לומר, למה הוא לא מנמק? למה רשי נזכר רק פה? זו שאלה בפני עצמה. אבל אחרי שרשי החליט שפה בפרשת יתרו, שהיא הדומיננטית, פרשה שהיא יותר בתורה, אתה אומר את זה, אז רשי אמר, אבל אני אפרש לך רק את זה כהכנות למתן תורה. שמות אחרים זה לא על שם מתן תורה, אז מה זה נוגע אליי? הרי אני עכשיו לא כותב את הביוגרפיה של יתרו, אני רואה את זה כחלק, רשי המחנך אמר, זה מבוא לקריאת התורה, מבוא לקבלת התורה, ואז חשוב לך לדעת שהאדם הזה חיבב את התורה והראיה שהשמות שלו קרויים על שם אותו מאורע. היסודות הללו של יתרו, ביחס לפוטיאל וביחס ליוסף, הם כמובן חובקים יסודות גדולים מאוד. אז יש בבן יהוידע, הנה לפי חלוקה זו, נמצא מה שאמרו שפתאום אבי אמו הגלים לעבודה זרה, היינו רצה לומר אבי אם אמו, ולכן זוכה שנייה דמר אמי דמי יוסף, הנה מה שכתוב בברייתא לפרה דין אבי אמו, היינו רצה לומר אבי אם אמו, לפי זה חמו של פנחס, הייתה מצד יוסף ומצד יתרו, אם כן פנחס יקרא בן ליוסף, ויקרא בן ליתרו, והיינו מצד אמו שהייתה משניהם, וכן נמי מצד אבי ולעזר בן אהרון יקרא בן ללוי, ומצד זקנתו הם אביו, אלישבע, שהייתה משבט יהודה, דהייתה אחות נחשון, יקרא בן ליהודה. עכשיו יש פה יסודות קבלה. ונראה לי בסייעתא דשמיא, הפועל הזה, שפעל פנחס בקנאה זו, שהרג לזמרי שבעל נוחית, מאיפה לקח פנחס עוצמה כזאת? במכה אחת, גם את בת נשיא מדיין וגם את בת נשיא ישראל. מאיפה לקח את זה? זה נעשה מהרכבה זאת אשר נעשית מצד האב ומצד אביו. כי מצד אביו שהיה כהן שהוא בחסד, רחוק הדבר וקשה מאוד שיהיה לו אבירות לב כל כך, להרוג שתי נפשות חזקות בתקירה אחת. כי מצד החסד יהיה לו רכות הלב, והוא מצד אבותיו רחוק מאוד מן הגבורה, וכל שכן מתתוקף שלה, ואם כן לא היה יוצא פועל זה מידו, אך להיות נתערב עם מוצד אמו שהייתה מיתרו, דהב ותקיף בגבורה, שהיה תחילה גוי וכומר לעבודה זרה, ליתרו הייתה עוצמה. הוא היה שפיץ עבודה זרה, עבד כל העבודה זרה שבעולם, ויכול היה לקבל את הדת האמיתית. אז בעל עוצמה, את העוצמה הזאת הוא הרש לצאצאים שלו. לכן התעורר בליבו הבירות לב כזאת, לדקור שתי נפשות חזקות בדקירה אחת. ועדיין צריך לזה דבר אחר. כי היה מקדימו איש אחר בדבר, כי היו בישראל אנשים בעלי תוקף וגבורה, שהם היו מתעוררים לעשות פה על זה קודם. למה הוא לא עשו את זה? לכן, על כן נתקן דבר זה שהוא יהיה מוקדם בקינה זו, להתקנות על בינה אסורה, יהיה אסורה של נוחית מצד אמו, שהיה בתערובת כוח מיוסף שפטרד ביצרו, ולא קרב לאישה נוחית. יש פה איזה יסוד מיוחד. ובצירוף כל הצדדים האלה יצא פועל טוב זה מיד פנחס, וזכה לזה אליו יתר מאחרים. והרי הרכבה זו נעשית מכל הצדדים הנזכרים. וכאן באה דוגמה עממית, כמו שחכם ספרדי שמלמד עם בלבטי מפרש. דומה להרכבה שעוסקים במשקה המתוק של צ'וקר, שמערבבים בו משקה של פרי חמוץ, כדי שיהיה מתקבל לשתייה. דם מתוק בלבד אינו מקובל לשתייה.